אנחנו נתחיל היום עם יסודות הלימוד, היות ולא הכנו כלום, אז כמה יסודות כשאנחנו ניגשים לכל משנה, כל גמרא, כל ראשון. Okay? היסוד הראשון הוא כשאנחנו לומדים את המילים, אנחנו צריכים לשמור על העין בתוך הספר. זאת אומרת, הרבה פעמים בן אדם קורא מושג ומרים את הראש ומתחיל לחשוב מה הרגע קראתי. אין בעיה, תחזיר את הראש לגמרא. יש לך ספק, יש לך קושייה, תסתכל שוב בתוך הסוגיה. הרבה פעמים יש פיתוי ולפעמים יש הרגל לנסות להביא סברות. הסברות צריכות להיות מעוגנות ונובעות מתוך המילים. זאת אומרת, ההבדל בין אדם שהוא למדן אמיתי לבין אדם שהוא פלפלן לא אמיתי, זו השאלה הזו. הסתכלת במילים? הוצאת את זה מתוך המילים? הוצאת את זה מתוך הראש שלך. כי מתוך הראש שלך, אז יש הרבה מקום לדון אם זה אמת או לא אמת. אם הוצאת את זה מתוך המילים, אתה חזק. זה מה שכתוב. בוא נעיין שוב. ככל שנלמד יותר, נהיה יותר מחודדים להבין מה המילים אומרות לנו. לא תמיד המילה אומרת מה שאנחנו חושבים. מה פירוש המילה בגלל? משום ש... יש הבדל? אז לפעמים אנחנו לא יודעים מספיק את פירוש המילים. שיערו חכמים. מה פירוש המילה שיערו חכמים? חכמים נתנו שיעור. לא מה שאנחנו היינו חושבים. שיערו חכמים, חכמים נתנו שיעור. הגדירו שיעור. אז הרבה פעמים אתה מסתכל במילים, אתה לא יודע איך לדייק אותם עדיין. הרן, יש מחלוקת ראשונים, האם אפשר לקחת את המילה נדר ולומר, הגמרא התכוונה שבועה. האם המילה נדר היא מילה כוללת גם לשבועות? אז לא, כל המסכת יש מחלוקת ראשונים ככה. האם לפעמים אפשר לפרש את הסוגיה שהיא שבועה, היא לא נדר? מחלוקת ראשונים. אז היסוד הראשון הוא שלפני שהבן אדם מתחיל לדון ולסבור ולהגביע סברות, צריך להסתכל טוב טוב במילים, לקרוא עוד פעם ועוד פעם. הטעות הראשונה שאנשים עושים זה שהם קוראים את הגמרא ומרימים את הראש. קראת את הגמרא פעם אחת, עכשיו תקרא פעם שנייה. קראת פעם שנייה, עכשיו תקרא פעם שלישית. עד הפעם השנייה אתה אפילו לא יודע איך לפסק את המילים. עד שסיימת את הפעם השנייה אתה בקושי יודע איפה השאלה מסתיימת והתשובה מתחילה. אחרי שקראת את הסוגיה פעמיים, אתה עכשיו יכול לקרוא פעם שלישית להתחיל לדייק. מי מדבר? מי המנדאמרים פה? מה המשקל ההלכתי שלהם? האם התשובה סותרת את השאלה לגמרי, או חלק מהשאלה נשארה? דרכה של הגמרא אומר תוספות, לשאול שתי שאלות ולענות על אחת מהן. מה עם השנייה? האם התשובה של הגמרא היא תשובה של ודאי, או תשובה של דילמה? הדיוקים האלה רק אפשר לעשות בפעם השלישית או הרביעית שאתה קורא את הסוגיה. לא בפעם הראשונה ולא בפעם השנייה. אז אמרנו, יסוד ראשון זה שבן אדם מסתכל בתוך הטקסט. יסוד שני זה שבן אדם קורא את הטקסט כמה פעמים. הוא לא ממהר לחשוב שהוא הבין את הגמרא. מי שקורא גמרא פעם אחת ואומר הבנתי, לא יודע מה זה אומר להבין. הוא לא יודע מה פירוש להבין גמרא. אתה צריך להיות במצב שאתה יכול לסכם את השקלא וטריא טוב. ואז אתה מתחיל להסתכל, ועכשיו אנחנו מגיעים ליסוד השלישי. היסוד השלישי מופיע במלבים, בהקדמה שלו לספר ישעיהו, אבל הוא יסוד ללימוד כל התורה כולה. אם אתה יכול להוציא מילה ולא החסרת כלום בהבנה, אז אתה לא יודע מה פירוש המילה. אם המילה הזו לא הוסיפה לך משהו, אז לא הבנת אותה. למה המילה הזו כתובה שם? כן? עכשיו אנחנו גם צריכים לשאול, בכל מילה או בכל משפט או בכל פסקה, יש נקודות שאני יכול להבין לכאן או לכאן. היסוד שהמלבים כותב בהקדמה לישעיהו, זה שבלשון הקודש אין שני מילים עם אותו פירוש. אין שני מילים עם אותו פירוש. רש"י, כשהוא מסביר פשט, הרבה פעמים אומר, המילה הזו והמילה הזו והמילה הזו, מילים נרדפות, זה אותו רעיון. מלבים אומר לא, אין כזה דבר. יוצר אור ובורא חושך, מה ההבדל בין יצירה לבריאה? עושה שלום, מה ההבדל בין זה לעשייה? כל מילה יש לה הגדרה מאוד 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 מדויקת. אויב, צער, מה ההבדל בין אויב לצער, לשונא? כל מילה יש לה פירוש אחר. גילה, רינה, דיצה, חדווה, 10 לשונות של שמחה, כל מילה יש לה פירוש אחר. 10 לשונות של נבואה, כל מילה יש לה פירוש אחר. 10 לשונות של אריה, לאריה יש 10 שמות, כל מילה יש לה פירוש אחר. אנחנו, אבל אנחנו לא תמיד נדע את התשובות. והרבה פעמים היסוד לדעת זה לשאול. לפעמים זה מתסכל את הבן אדם. לפעמים בן אדם אומר, שאלת אותי 1,000 שאלות, ואני לא מבין כלום. חכה. תתרגל לשאול. מתוך זה שאתה שואל, אתה מחדד את מה הבנת ומה לא הבנת. אחת הסיבות שאנשים לא מבינים כשהם לומדים, זה כי הם לא שואלים. יש מחברות שלמות מלאות שאלות. אבל לקראת הסוף הם מתחילים להיות עם תשובות. כשאני לומד, אני כותב עוד שאלות, עוד שאלות, עוד שאלות, עוד שאלות. ולפעמים אני מסיים סוגיה ואני מרגיש טיפש. למדתי מלאכת זורע, למדתי מלאכת חורש, חזרתי מלאכת זורע, חזרתי מלאכת חורש. ישבתי והסתכלתי על שניהם, אמרתי, אני לא מבין מה ההגדרה. מתי זה זורע ומתי זה חורש? שניהם הם טובת צמיחת האילן. ישבתי והסתכלתי, עברתי על סוגיה פעם שלישית, פעם רביעית, הרמתי ידיים, אמרתי, אני לא מבין. אין לי פשט. אחרי כל הסוגיה, אין לי הגדרה. מה ההבדל בין זורע לחורש? חיפשתי בנושא כלים, במשנה ברורה, בערוך השולחן, בכף החיים, עברתי, 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 עד שהגעתי לחזון איש. עגלי טל, כולם, אני לא מוצא הגדרה, ואני לא מוצא שזה מפריע לאף אחד, עד שהגעתי לחזון איש. והחזון איש אומר לי, לא מצאתי הגדרה מה בין זורע לחורש. אמרתי, בסדר, אני לא טיפש. בסדר, אם חזון איש גם לא מצא הגדרה, אז אני יכול לחיות עם עצמי. אבל עד שהגעתי לחזון איש, לא נרגעתי. אז זה שישנו שאלה, זה מודד אותנו לחדד את ההבנה ולחפש תשובה. הרב פיינשטיין היה אומר לנו, כשאתה לומד את הסוגיה, אתה צריך לבדוק בראשונים או באחרונים ששאלת את השאלה שלהם. שימו לב, לא כל כך חשוב אם ענית את התשובה שלהם. חשוב אם שאלת את השאלה שלהם. אם אתה יודע ללמוד, אז השאלות שלך יהיו מכוונות לכיוון של הראשונים והאחרונים. וככל שתלמדו יותר וככל שהראייה תהיה יותר מחודדת בתוך הסוגיה, אז השאלות שלכם יהיו יותר ויותר קולות למטרה. אתם תמצאו אותם בפני יהושע, תמצאו אותם בחזון איש, תמצאו אותם ברשש, אתם תראו את השאלות שלכם. זאת אומרת, השאלות עולות וזה מכוון אתכם, או, אני לומד נכון. יש סוגיות שאני שאלתי שאלות ונשארתי עם שאלות, ובגמרא שלי יש לי שאלות, עד שמצאתי חתם סופר ששאלת אותה שאלה. או, בסדר. שתדעו שאני התייאשתי הרבה פעמים מללמוד. הרבה פעמים. הפעם הראשונה הייתה כשהייתי בשיעור א', ומישהו פיתה אותי ללכת לשמיכה של רב זם מנחמיה גולדברג. אז בסדר, למדתי את הסימן הראשון, הסתכלתי על השאלה הראשונה. שאלה ראשונה, למה עושים הדחה כמיתה על בשר? למה שוטפים את הבשר לפני מליחה? אז לי יצא מהבית יוסף 5 שיטות, למה עושים הדחה כמיתה? בסדר, כתבתי 5 שיטות. חבר שלי, שלא למד את הטור בית יוסף, למד את השולחן ערוך עם הנושא כלים, אז אני חושב הטז על השולחן ערוך, אומר, כל השיטות מסתכמות לשתי שיטות. אמרתי, רגע, אני כתבתי נפקמינות בין 5 שיטות. למה כל שיטה היא לא בדיוק אותו דבר כמו השיטה השנייה? והטז בא ואומר לי, לא, זה בעצם שתי שיטות. אז אני לא יודע ללמוד. סגרתי את הטז, סגרתי את הטור, סגרתי את השולחן ערוך, אמרתי בסדר, אני חוזר ללימוד גמרא, הלכתי ללמוד ברכות. אמרתי, לא בשבילי, למדתי ברכות. לקח לי עוד כמה שנים עד שחזרתי לסוגיות, וראיתי שהפרי מגדים מקשה על הטז, את כל הנפקמין שאני כתבתי, הלכתי, הוצאתי את המחברת, ראיתי שאני לא המארץ כמו. אוקיי, אז הפרי מגדים מקשה על הטז, הרי אם אתה מדייק, יש נפקמין בין 5 טעמים בבית יוסף. לא תמיד אנחנו רואים את זה. אני אומר, אנחנו לומדים, שואלים שאלות, לא תמיד ישנו את התשובות. ולא תמיד אנחנו יודעים איפה ההשלכה תהיה בהגדרה. זאת אומרת, השאלה הזו, מה נפקמינה לדינה, היא לא שאלה. קודם כל, אתה צריך לדעת הגדרה נכונה. עם הזמן אתה תדע את החלוקה בין ההגדרות. למה ההגדרה הזו המחודדת, יש לה כל כך הרבה השלכות להלכה? הרבה פעמים כשאתה לומד את הסוגיה, אתה עוד לא יודע. אני למדתי את המשנה בעירובין, אולי 100 פעם, בלי גוזמה. מבוי שהוא גבוה למעלה מ-20 אמה פסול. אני למדתי אותה, אני אומר לכם, בלי כלום, אני חושב ש-100 פעם. וכל פעם הפריע לי, המבוי גבוה למעלה מ-20 אמה, לא היה לי תשובה. השנה, אני ראיתי את התוספתא, פתאום הבנתי שבהגדרה של התוספתא, הקורה היא חלק מהמבוי. אז זה נכון, מבוי שהוא גבוה למעלה מ-20 אמה, אבל 100 פעם למדתי את המשנה הזו, וכל פעם הפריע לי השאלה, שמתי בראש שלי, ויש לי שאלה פה, אין לי תשובה, נתקדם, יבוא יום, אני אזכה לתשובה. כמה פעמים למדתי את הרמב״ם שמדבר על י"ג מידות וריבוי. למה הוא מדבר על י"ג מידות והיקש, סליחה. למה זה נמצא נפרד? למה היקש לא אחד מהי"ג מידות, ולמה מבין כל המידות שלא בי"ג הרמב״ם מונה אותם? לא היה לי תשובה. אבל השאלה נשארה. לקח לי למעלה מ-10 שנים עד שמצאתי תשובה לרמב״ם הזה. כשבן אדם לומד, לא תמיד תזכור את כל השאלות. אבל חשוב שתוך כדי הלימוד אנחנו מחדדים את ההבנה. מה הפשט? אז הרבה פעמים יש פיתוי שבן אדם אומר, אם תשאל את זה, אז אפשר גם לשאול את זה. אז הרב פסנס הצל תמיד היה אומר, שתי שאלות זה לא תשובה. עכשיו שהראית לי עוד שאלה, אז יש לי שתי שאלות. שתי שאלות זה לא תשובה. אז יש לי שתי מקומות שאני לא מבין. אז אמרנו כמה יסודות בגישה ללימוד. להסתכל בפנים, לדייק כל מילה, מילה שאני מסיר אותה ולא החסרתי בהבנה, אז לא הבנתי למה היא שם. כן? עכשיו נעלה עוד נקודה אחת, ואז נתחיל ללמוד בפועל את הטקסט. וזה, הזכרתי את זה קודם, הרב פסנס הצל היה אומר, שכשהרב מבריסק היה לומד רמב״ם, הוא היה קורא את הרמב״ם, ואז קורא את הרמב״ם שוב, ואז היה עומד על המילים בתוך הרמב״ם, שאפשר להבין אותם ביותר מצורה אחת. מה שהרב פסנס היה קורא באנגלית, switch points. נקודות, מילים, שלא לגמרי מוגדר לי, האם הוא התכוון ככה, או התכוון ככה. ואז היה עומד על זה, ומתוך זה היו יוצאים החקירות שלו. שימו לב, רב חיים תמיד היה אומר, החקירות נובעות מתוך הטקסט, לא מתוך השכל. מתוך הטקסט. מתוך הטקסט, מתוך שמדייקים, אפשר לצאת ולומר, רגע, עכשיו מה פשט פה? מה פירוש המילה הזו? אתם תראו הרבה מאוד שאלות תוך כדי שנלמד. אני אומר לכם עכשיו, בהתחלה זה מתסכל. שאלת אותי 1,000 שאלות, לא ענית עליהן עדיין, נכון? נכון, חלק מהשאלות, עם הזמן יהיה לנו תשובות עליהן, חלק לא יהיה להן. אבל בלי השאלות אין לנו כלום. כדי ללמוד בעיון באמת, צריך לשאול הרבה שאלות. לשים לב להרבה מאוד שאלות בדרך, ואז עם הזמן אנחנו מתחילים ליישב אותן. אז זה הקדמה קצרה. עכשיו, רק נסתכל על כמה ספרים, כדאי שתכירו, הבאתי כמה ספרים למען ההיכרות שלכם. ישנו את הרמב״ם, הקדמה לספר המצוות. פעם צילמנו בשביל הבית כנסת, אז מישהו פה שמר את זה. תמיד קיוויתי שנחזור לזה. זה עלה לנו כסף, שילמנו על זה, אבנז שילם על זה, שישב אצלי. זה נקרא חוברת. זה אחד מהדברים שפעם כשהיינו ילדים היינו משתמשים בהם, אני ממליץ שתחזרו אליהם. זאת אומרת, שבן אדם ייקח חוברת, בין אם זה כמו שהאירופאים כותבים, בין אם זה כמו הישראלים, ותקנו אחד עם למינציה, שכשתניחו את זה על מקום רטוב, זה לא הכל יתקלקל. תאמין לו, אחרי שמשקיעים בחוברת כמה שבועות, אתה לא רוצה שהיא תתקלקל, תכתבו שם, זה גם הרגל טוב, לכתוב שם בדברים שאתם קונים. ומאוד מאוד מומלץ שבאנם עובד עם חוברת, לא עם דפים נפרדים, וככה לאט לאט הלימוד נבנה על עצמו. יש פה ספר, תודה רבה, יש פה ספר הליכות עולם, כתב עליו פירוש הרב יוסף קארו, כללי הגמרא. זה פירוש של הרב יוסף קארו על הליכות עולם, עם היבין שמועה. ספר מאוד חשוב, כללים, הליכות עולם. רבי יהושע בן יוסף הלוי, מארץ תלמיסן. בסדר? עליו הרב יוסף קארו כתב את כללי הגמרא. ספר שאנשים לא מכירים, מאוד חשוב, חשוב לקנות. ואם אתם קונים, תקנו את זה של מכון שערי המשפט, כי יש מפתח מאוד יעיל מאחורה, וגם יש את תשובת החוות יאיר מאחורה, תשובה מאוד חשובה, גם כן על כללי השס. הם הוסיפו פה הרבה דברים חשובים. אז מה? אז זה ספר מאוד חשוב. כללי הגמרא של רבי יוסף קארו, עם כל הנלווים אליו. ויש פה עוד ספר אחד, יש ספר יותר קדום, שנקרא ספר הקריטות, עוד נגיע אליו, יש מכלול הרד"ק, יש עוד ספרים. אבל אני אומר, זה ספר מאוד יסודי בהלכה. יש פה עוד ספר שהוא מאוד יסודי בהלכה, הרב מלאכי כהן כתב ספר יד מלאכי. עכשיו, הספר הזה הוא ליקוט, לקט. הספר הזה הוא גאוני, עם חיסרון אחד מאוד משמעותי, שהוא לא מסודר בצורה שקל למצוא בו דברים. מסודר לפי א' ב', אבל לפי החינמי מסתברה, הוא יפרש לך 1,000 דברים. 1,000 יסודות פשס, תחת הכותרת החינמי מסתברה, אז לך תמצא את זה. תחת די קנמי, הוא מסביר לך את החינמי מסתברה. תחת די קנמי, הוא נותן לך 1,000 יסודות בשס. אבל הספר מאוד חשוב, ובסופו יש פה כללי הפסיקה. ואחר כך יש לך כללי הגמרא, כללי הפוסקים, כללי רמב״ם, כללי רשי, כללי ריף, כללי רמב״ן, כללי שולחן ערוך, כללי רמה. הוא כתב כללים על כל אחד, והכללים הוא לא ממציא. כשהוא כותב לך כללי רמב״ם, זה אסמך תשובת הבח, זה אסמך הבח באבן העזר, הוא מביא לך את המראה מקומות, הוא עשה לקט, זה ספר לקט. אין כאן כמעט חידושים של עצמו. רוב הספר זה ליקוט, אבל זה ליקוט מאוד מאוד יקר. אלא מה? זה קשה לשימוש, ועוד לא יצאו עם ספר כזה, עם מפתח טוב. יש פה מפתח, אבל זה לא מספיק טוב. המפתח צריך להיות חצי יובי הספר. יש כל כך הרבה נושאים בספר הזה. אז אלה שני ספרים מאוד מאוד חשובים, שנעזר בהם בדרך. בסדר? עכשיו, נתחיל. בסדר? עשינו הקדמה קצרה. נתחיל. אנחנו עוברים למועד קטן.